לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
ערב שבת שלום. אנחנו נמצאים השבוע, כלומר מחר, אנחנו נקרא פרשת שמיני. הפרשה הזו חיכתה לנו שבועיים. לפני שבועיים היה פרשת צו, באמצע היה שבת חול המועד פסח. שבת היא מכניסת אורחים. כל פעם כשמגיע חג, שבת מפרגנת לו, נותנת לו את הפרשה. אז דילגנו בשבוע שעבר על פרשת שמיני, והנה היום אנחנו נקרא את פרשת שמיני. זה נורא מעניין, כי גם אתמול היה יום השמיני של פסח בחוץ לארץ, שעושים יומיים חג, יש להם 8 ימים. הרעיון של 8 ימים זה כאילו נכנסים לאווירה אחרת. האמת היא שגם ב7 עושים את זה, אבל ב8 זה הרבה יותר חזק. חג סוכות למשל הוא 7 ימים, ועוד יום איסרו חג. לפני איסרו חג יש עוד שמיני עצרת. תמיד 7 מכניסה אותנו לאווירה אחרת. הפסח השנה, רבותיי, לא היה צריך להכניס אותנו לאווירה אחרת. היינו באווירה אחרת. מה שהפסח עשה זה הוא הטביע צרב בתוכנו את האווירה המיוחדת הזו של, כמו שכתוב בתורה על הפסח הראשון, ולא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, כל המשפחה ביחד, כולם מכירים, רואים, לא כולם, אבל ממש כל אחד לחוד, סבא וסבתא לחוד, הילדים לחוד, הנכדים לחוד. זה נורא קשה, בפרט למי שרגיל היה תמיד לפסחים כאלה גדולים, תמיד ליל סדר עם 40, 50, 60 איש, וזה כבר היה מוכן מראש. אצלי בבית היו 30 או 40 בקבוקים, לא ארגזים, 30 או 40 בקבוקים של יין ועוד 2 ארגזים של מיץ ענבים, רק בשביל הסדר. והנה, ברוך השם, רבותיי, ישבתי עם אשתי, היא שאלה את ה... 4 קושיות, ותתפלו לשמוע, אמרתי לה גם שהיא צריכה לקנות אגוזים. למה? כי קונים אגוזים וכליות, דברים כלויים, בשביל לתת לתינוקות שלא ישנו. אז אני הייתי התינוקות שלא ישנו, וברוך השם, נורא פחדתי. מה, איך אני אעשה סדר לבד? אני תמיד הייתי רגיל, מאז שאני ילד, אבא שלי, דודים, קרובי משפחה, אחר כך אחרי החתונה הגיעו הגיסים, אחר כך אצל חמי, ואחר כך אצלנו החתנים, וגם הרבה בעלי תשובה תמיד היו מגיעים אלינו הביתה לפסח. ופתאום לבד, איך אני אעשה את זה? לא איך אני אעשה את זה, אבל זה ייראה כזה משעמם. רבותיי, לא רק אני, דיברתי אחר כך עם עוד הרבה, עם החיות שלי, עם כולם, כולם אמרו שזה היה ממש ממש נחמד. פתאום משפחה גרעינית, ישבתי עם אשתי בליל סדר לבד, ואתם לא תאמינו, אני חשבתי שאם עושים קידוש ב8, אז ב9 מברכים ברכת המזון. לא. רבותיי, ב1 בלילה אנחנו גמרנו. לא היה משעמם בכלל. קודם כל, כל שנה נותנים לילדים את ההצגה, נכון? ולכל אחד יש זה וורד ועוד וורד וורד וורד, ואני שותק. השנה גם לא אמרתי יותר מדי הרבה דברים, אבל השתדלתי רק להגיד, תוך כדי קריאת ההגדה, את הדברים שקפצו לי, מה שראיתי בשנה האחרונה, כלומר הדברים החדשים. ומה אני אגיד לכם? אני לא רוצה שזה יחזור שוב. זה הרעיון של ייסורים. בסך הכל להיות ככה בכזה, בשנה שעברה היה ליל סיידר עם ד', השנה היה ליל סייגר עם ג', סגורים. בשנה הבאה יהיה ליל סייבר עם ב', להסביר. אחר כך סייער עם א', אני לא יודע מה זה. בכל אופן זה הולך מסודר, כבר יהיה עם א', עם א', א' זה אור בבית המקדש. בכל אופן, מה זה ייסורים? ייסורים זה משהו שאנחנו לא רוצים שהוא יהיה. אבל אחרי שהיה לנו אותם, אנחנו לא מוכנים לוותר עליהם רטרואקטיבית, מפני שהפקנו לקח, ראינו, החכמנו, למדנו. זה היה מעניין. הסבא מסלבודקה, אני חושב, אומר על זה משל. מה הרעיון של... חביבים עליך איסורים, לא חביבים עליך איסורים, אתה אוהב אותם, לא אוהב אותם. אז תדעו לכם רבותיי, אף אחד לא אוהב איסורים. אין בן אדם בעולם שיקח לעצמו צוות ויצבוט את האוזן, את האף או את האצבע. לא רוצים איסורים, למה שיהיה איסורים? השאלה, איך מסתכלים על איסורים שלא אני הזמנתי והגיעו, וברוך השם, כבר הלכו גם כן. איך אני מסתכל עליהם? עכשיו, רטרואקטיבית. אז על זה אומר הסבא אולי סלבודקה, אולי מכלם, שכחתי, אומר על זה משל. היה פעם זוג מבוגר שלעת זקנה נולד להם בן. אז כמובן, הסבתא הזקנה מאוד 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 פינקה אותו. מה זה פינקה אותו? לא נתנה לו ללכת מטר לבד. שמה עליו את הידיים, תמיד נתנה לו יד, קלפה לו בננה וקלפה לו עוד בננה והלבישה לו סוודר כשהיא חשבה שקר והורידה לו כשהיא חשבה שחם. בקיצור, כל הזמן הלכה לשוק, לקחה אותו איתה, ובכל מקום היה איתה. פעם אחת היא הייתה בשוק, שוק של פעם, של הסבא מכלם לפני 150 שנה. והקטנצ'יק מקפץ, פתאום הוא ראה גיגית גדולה, מלאה ביצים, ואיזה סבתא זקנה מוכרת ביצים, איזה כפרית אחת. בלי אומר ודברים, הכניס את שתי הרגליים שלו לתוך הקערה, והתחיל לרקוד על הביצים. מה זה, שבר את כולם, והוא נכנס ככה את הרגליים שלו עם המכנסיים, נוזלות ביצים. והאישה בוכה, בוכה, הזקנה הזאת, שמה שגנבו לה את כל הביצים, שברו לה את כל הביצים, מה עשית לי, מה עשית לי? ניגשה אמא של הילד, ואמרה, סבתא מותק, אל תבכי, בואי נספור כמה ביצים היו לך, אני אשלם לך על כל הביצים. ולא רק שאני אשלם לך, אני גם אשלם לך לנקות אותם, את הקערה ולהסיר את הכל לפח. לא יהיה לך שום נזק מהילד השובב שלי. מה אני אגיד לכם? הסבתא שמחה. הנה, במקום שהיא תשב כאן עד הערב, תריב עם לקוחות, טרוניות, זה לא רוצה, זה רוצה יותר בזול, זה מתלונן, הביצה סדוקה, הביצה שבורה, הביצה קטנה. כך, בבת אחת, יש לה את כל הביצים, כבר ב-10 בבוקר. כבר ב-10 בבוקר היא יכולה לחזור הביתה עם הפדיון היומי שלה. איזה יופי. היא שמחה. אבל רבותיי, שואל הסבא, האם היא תרצה שזה יקרה לה עוד פעם? ששוב היא תביא ביצים לשוק וילד ירקוד לה בתוך הקערה וישבור לה את כל הביצים? ודאי שלא. היא מגדלת תרנגולות, אוספת את הביצים, יוצאת לשוק למכור אותם, היא חלק מהמערכת. היא אוהבת את זה. אנשים אוכלים, אנשים שבעים, אנשים בריאים. יש לה יד. מלחזור הביתה עם כסף, היא לא עשתה שום דבר לאנושות. היא לא מרגישה שהיא יעילה. נכון, הביאה כסף. זה הרעיון של ייסורים. הם היו, עשו את שלהם, הבנתי, ראיתי, תודה רבה, אני לא רוצה שהם יחזרו. ייסורים עוצרים אותנו בעבודה, עוצרים אותנו בריכוז, עוצרים אותנו בכל המהלך. אנחנו רוצים לחיות שקט ושלב, אל תביאנו לא לידי ייסורים, שום דבר. רק מה, אם הם כבר היו, בואו נסתכל אחורנית, איזה לקח אפשר להפיק מהם. חוץ מתכמה שקלים שמחוזרת הסבתא הביתה, עם הביצים השבורות, בואו נחשוב איזה לקח. מה יכולנו ללמוד מהייסורים שלא יכולנו ללמוד בלי ייסורים? אולי זו מחשבה מעניינת, מחשבה חשובה, מחשבה טובה. את זה מלמד כאן החג הפסח האחרון של השנה. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. פתאום אנחנו בבית ומגלים שזה לא כל כך נורא. רבותיי, אתם יודעים, אני אוהב לעשות פרסומת על הספרים שלי אחרי השיעור, לא עכשיו, לא באמצע. אבל אני לא יכול להתאפק, אני רק אספר לכם סיפור קטן. במשך החול המועד וקצת לפני כן, היה עוצר כבר כמה ימים לפני כן, אני קיבלתי די הרבה טלפונים. הרב חנוך, יש לך עוד ספרים כאלה? מה קרה? קניתי אותם פעם לפני איזה 15 שנים, בדיוק הגמרא בשיעור, למדו את זה, פתחתי משהו, ראיתי, הסתכלתי איך אתה פירשת את זה. אבל ברוך השם, יש לי הרבה ספרים בבית, שכחתי ממך. עכשיו כאן בבית משעמם, מתחילים להסתכל, גומרים לאכול, גומרים לפתוח את המקרר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. התחלתי לסרוק את הספרים, גיליתי את הספר שלך, פתחתי. וואו, זה באמת, באמת, באמת מעניין. יש עוד. כמה וכמה שאלו אותי. רוצים להשלים סדרות, רוצים סדרות חדשות, רוצים אחד כזה לבית הכנסת. ברוך השם, את זה אני אספר לכם אחרי השיעור. אנחנו אוחזים היום ביום השמיני. אחרי 7 ימים של חג, יום השמיני זה משהו אחר. כאן יום השמיני לא חג, לא סתם חג. חג של חנוכת המזבח. ורבותיי, ביום השמיני היה איסורים. איסורים גדולים היו, נפטרו שני הבנים של אהרון הכהן. והוא הגיב בקרובי הקדש ועל כל העם מקבד. נושא ארוך, כמדומני שדיברתי עליו בשנה שעברה או לפני שנתיים, אינני זוכר מתי, אבל הנושא של איסורים כבר הרחבתי עליו. ורבותיי, היום ברשותכם אני רוצה לגעת בנושא מתוך הפרשה, לא בפרשה עצמה, אלא בנושא מתוך הפרשה. בפרשה של השבוע יש מאכלות אסורים. מה אסור לאכול? נכון? וכולם יודעים שחזיר אסור לאכול. כך כתוב מפורש בתורה, ואת החזיר, כי מפריס פרסה וגירה לא ייגור, תמהו לכם. נורא מעניין רבותיי, יש הרבה בעלי חיים שאסור לאכול. סוס אסור לאכול. יש לו דימוי שלילי, חס ושלום. אתם יודעים בשיר השירים, מי לא קרא שיר השירים בליל פסח? לסוסתי ברחבי פרעו דימיתיך רעייתי. מה זה? אף אחד לא אומר לאשתו, סוסה שלי. כי היום אנחנו לא יודעים מה זה. אבל אצל פרעו מאוד 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 קשטו את הסוסים. כמו שהערבים הם מקשטים את המכוניות שלהם. זה היה הדבר הכי אישי, הסוס. המעמד היה לפי איזה סוס יש לו לכל אחד. אז לסוסתי ברכבי פרודים מתכרעייתי. סוס, אף אחד לא חושב שסוס יש לו דימוי שלילי. למרות, לא רק שאסור לאכול סוס, אלא לחזיר יש לפחות סימן טהרה אחד. הוא מפריס פרסה, כמו כבס, כמו פרה. הוא רק לא מעלה גירה. בכל אופן, תמאו לכם. כשמישהו תופח על השכם לחבר שלו, אמר, וואו, חזיר. לא יפה. בייש אותו. אבל כשתופחים למישהו על השכם ואומרים לו, וואו, אתה אריה. יפה מאוד. אריה הוא טהור? מותר לאכול אריה? אין לו, הוא לא, זה כמו חתול, לא מפריס פרסה ולא מעלה גירה. יעקב אבינו אמר על שבט דן, דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. יששכר, חמור גרם. יש המון דימויים לבעלי חיים, ודימויים בהחלט, בהחלט, בהחלט חיוביים. מה קרה לחזיר? למה החזיר פתאום הפך להיות טמא, כשהוא בסך הכל עשה חצי דרך, 50% מכל הבעלי חיים הטמאים, הוא עשה פסיעה קדימה. יש לו מפריס פרסה. התשובה היא דווקא בגלל זה. מפריס פרסה זה סימן טהרה חיצוני. מעלה גירה זה סימן טהרה פנימי. כדי שנדע אם פרה, או לא יודעים, לא רואים אם זה פרה, רואים אם זה בעל חיים אחד ביער. עכשיו לך תדע אם הוא מעלה גירה או לא מעלה גירה, צריך לבדוק. אם יש לו שתי כבות, אפשר לראות גם בלילה, אם הוא לועס, מוציא את זה, לא מוציא. בקיצור, יש אפשרות לבדוק אם הוא מעלה גירה. אבל מפריס פרסה לא צריך לבדוק, רואים. זה הבעיה של החזיר. פושט תלפיו, ראו, כשר אנוכי. החזיר הוא צבוע. עושה את עצמו כשר, משוויץ, מתגאה בסימן התארה החיצוני שלו. חזל אומרים שיחרסמנה חזיר מיער, זה הכוונה מה שעמלק, זרע עשיו, מחרסמים בעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל הדורות. לפעמים יותר, לפעמים פחות, בשואה זה היה השם ירחם, 90% מיהדות אירופה הם השמידו. אבל באינקוויזיציה ובחמנלצקי וכל כך הרבה גזרות וכל כך הרבה פעמים הרגו פורעים וקוזקים, ואני לא יודע, כן יודע, למדתי פעם היסטוריה, כשכחתי. המון המון פעמים יחרסמן החזיר מיער. אז עשיו הוא חזיר, בלשון חזל הם מגדירים אותו, תקשיבו טוב, מציע בימה, מציעים להציע בימה, הם עומדים על בימה גדולה, והם אומרים יפה, ביטשיין, דנקשיין, זישה, יבול, כל מיני כאלה מילים נורא יפות שלא רואים אותם. כשיעקב אבינו, לא, כשיצחק, יצחק אבינו, ראה את המאבק שבין יעקב ועשיו, אז הוא קלט שפה יש מאבק נצחי בין הטוב לבין הרע. וזה אמרו לרבקה בבית האלוקים, כשהיא הלכה לשאול, מה יהיה עם הצירי הריון שלי? ואז יעקב אבינו רואה את הרשעות, את הרוע של עשיו, והוא אומר, ריבונו של עולם, אל תפק, הגמרא במסכת מגילה דף וב, אל תפק מאוויי רשע, זממו אל תפק, אל תיתן מאוויי רשע, זממו אל תפק את הזמם מהפה, שהפה שלו יהיה סגור, שלא יפתח את הפה, שרק יראה את הסימני טהרה החיצוניים, ולא יראה כמה הוא רקוב מבפנים. כי אם הזמם שלו משתחרר, אז הם מחריבים את כל העולם, על רקע של השמדת היהודים. זה מה שיעקב בוכה. אל תיתן מאוויי רשע, גמרא מסכת מגילת דף וב. זממו אל תפק, אפשר לראות בפנים, יש לזה הרבה 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 הוכחות. זו גרמניה של אדום, כך כתוב בגמרא שמה. גרמניה של אדום, כשהגמרא נכתבה עוד לא הייתה גרמניה. זה נבואה עתידית. בכל אופן, אני רוצה לספר לכם סיפור בקשר לזה, שהיה עם אחד מגדולי ראשי הישיבה באמריקה, בדור האחרון, רבי יעקב קמינצקי, זיכרונו לברכה. לפני 100 שנים הוא היה צעיר. הוא כבר לא חי. אבל היה צעיר עוד לפני מלחמת עולם הראשונה. והוא למד בישיבת סלבודקה, בעיר סלבודקה. וככה הוא מספר, תקשיבו סיפור שהוא מספר. היה שם בישיבה שלנו, היה בחור צעיר שהוריו באו מגרמניה. הוריו גרו, סליחה, הוא בא מגרמניה. בחור, בדרך כלל מסלבודקה היו מגיעים מרוסיה, מפולין, מליטה. אבל גם בחור גרמני אחד הגיע. פעם, ככה מספר רבי ינקוב קמינצקי, פעם כאשר הבחורים דנו, בין הבחורים היה איזה דיון, אולי בחדר אוכל, אולי משהו, בהבדלי מנטליות, אנחנו אומרים שלא עשינו כגויי ארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, אז כל הבחורים ניסו להסביר מה ההבדל בין יהודי לגוי. את מי היהודים הכירו, היהודים ברוסיה? את השיקורים הרוסיים. את מי היהודים בפולין הכירו? את השויטים הפולנים. וככה כל אחד דיבר על כמה שכן הגוי שלו טמבל, וכמה, אז הוא, אני יודע מה, הוא מכה את אשתו, הוא משתכר, כל אחד סיפר כמה הגויים הם רדודים. הבחור הזה, שההורים שלו באו מגרמניה, נדמה לי, שכחתי איך קראו לו, הוא אומר שזה לא נכון. זה לא נכון, הגויים שם לא מתנהגים יפה. אז מישהו צעק עליו, תראה, כתוב במפורש בגמרא שעשיו זה חזיר. הבחור, בחור ישיבה, לא, לא מדבר כאן, אחר כך נדבר מה, איך החילונים בתקופה שהתלהבו כל כך מללכת אחרי ההבל. אבל בחור ישיבה, נדבר על בחור ישיבה. אז הבחור הזה לא הסכים. מה פתאום? הם לא מתנהגים בחזירות, להפך. הוא מספר שהגויים בגרמניה הם מאוד מאוד אדיבים, מאוד אוהבים את הזר, את השונה. נותנים שוויון זכויות לכל העמים ולכל המיעוטים. אין שום אפליה, חס ושלום, אנשים טובים כולם. ובחור מחה, חס ושלום, אל תדברו רעה על הגויים, הגויים מתוקים. ככה הוא אמר. בדיוק באותה שעה עבר הסבא מסלבודקה. הסבא עבר שם. ושאל, במה מתעסקים הנערים? ככה הוא ראה את הבחורים מתלהבים, כן נכון, לא נכון, לא נכון, כן נכון, כן נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון, כן נכון. אז הוא שאל, במה מתעסקים הנערים? השיבו לו על הוויכוח. והנער מגרמניה הביע את עמדתו בהתלהבות, גם לפני הרב. הרב, הגרמנים זה לא מה שאתם חושבים. הסבא פסק בקצרה שהגויים הם סתם מעמידי פנים. זה שקר. זה לא אמיתי כלל. רק מה שכתוב במקורות שלנו נכון לעולם. כך אמר הרבי. והסבא מסלבודקה והלך. הנער, ככה מספר רבי ינקוב קמינצקי, הנער לא אהבה לשמוע, ואף רקע ברגליו. בלב הוא חשב שהדתיים הם פרימיטיביים, אבל הוא כנראה לא העיז לדבר ככה על הרב. והוא ניסה לתת דוגמה לרב, הרב, בוא אני אוכיח לך כמה הגרמנים הם נחמדים. תקשיב, אומר ככה, כשמישהו אתן דוגמה, ככה אומר הבחור, כששואלים גוי גרמני, איכן רחוב פלוני? והוא משיב, לך שמאלה, לך ימינה, ישר, אז אחר כך הוא עוד מוסיף, האין זה כך? בלשון שאלה. מסביר הבחור מה המנטליות, מה הרעיון שהגוי אומר, האין זה כך. זה כאילו הוא משתתף איתך. אני יודע, ואתה לא יודע. אז זה כאילו שאני יותר מרומם ממך, יותר גדול ממך, יותר חשוב ממך, מעליך. אני, הגרמני, לא רוצה להיות מעליך. אז אני משתף אותך במה שאני יודע. אדוני, האם אינך חושב כך? כלומר, אני משתווה איתך. ככה הסביר הבחור לסבא. שגוי, כשהוא מסביר לך משהו שאתה לא יודע, אז בענווה הוא עוד מוסיף, האין זה כך? אני לא יודע איך אומרים את זה בגרמנית, מצטער. גמרנו. לכן הוא מעניק נעימה של השתתפות. הסבא פסק, זה שקר! והשיחה נגמרה. מספר רבי ינקב קמנצקי, רבותיי, תחזיקו את הכיסאות. מספר רבי ינקב קמנצקי, עברו 50 שנה מאז. אני פגשתי את הבחור הזה. ראיתי אותו, זיהיתי. בן אדם כבר עכשיו בן 65-70. זיהיתי אותו ברחוב באמריקה. והוא הזכיר לי את השיחה שהייתה לו אז עם הסבא זל. אתה זוכר ככה, לא, סליחה, רבי ינקב, אני הזכרתי לו. אתה זוכר שפעם כל הבחורים דיברו ואתה התלהבת מהגרמנים? האיש הזה נטל את ידו של רבי ינקב, העביר אותה קצת בחוזקה על השרבול של החליפה שלו בעצמו, הוא נדנד את היד של רבי ינקב על השרבול של החליפה, כדי שרבי יעקב ירגיש שהשרבול ריק, אין בפנים יד. אין בתוכו יד. רבי יעקב נרעש ושאל בצער, נגדעה במלחמה? לא, ענה האיש. הסבא צדק. המשיך האיש והסביר את דבריו. כבודו יודע ששמי אירופה התקדרו. היינו בחורים שם לפני המלחמה. אתה יודע מה שהיה אחר כך. חזרתי לבית הוריי. ושם פגשו בי בריונים נושאי הדגל גרמניה מעל הכל. היטלר, יונג היטלר, שכחתי איך אומרים את זה. נערי היטלר קוראים את זה בעברית. קבוצה של נערי היטלר, גרמניה מעל הכל. הם ידעו שיהודי אנוכי. וראש החבורה, תקשיבו טוב רבותיי מה שהוא עשה, מה שרבי ינקב קמנצקי מספר. ראש החבורה נטל עולר קצר, והחל לחתוך לי את היד ליד הזרוע, למעלה, בכתף. כל החברים עמדו מסביב והביטו בהנאה בדם הזולג. ועל כל נעיצה הוא חתך, לאט לאט, כמו שחותכים רגל של תרנגולת על השולחן אחרי השחיטה. וכל הבחורים עומדים מסביב ורואים בהנאה את הדם הזולג. ועל כל נעיצה, כשהוא תוקע את הסכין בבשר שלי, הוא שואל באדיבות, כואב, האין זה כך? האין זה כך? מספר הבחור הזה עם דמעות, איזה בחור? איש בן 70, כבר יש לו בטח נינים, אולי נכדים לפחות. הוא אמר, הבחור הזה אמר את זה בדיוק באותם המילים שאני ציטטתי בהערצה באוזני הסבא. ואפילו בדיוק באותה מנגינה. כך קרתו לי את היד, גרמנים אלה שעד לפני זמן קצר הערצתי. זה מופיע בספר של רבי יעקב, רבי ינקל'ה גלינסקי. רבי יעקב גלינסקי, יש סדרה של ספרים, והיגדת. אז כאן בפרשת שמיני, פרשת השבוע, מופיע הסיפור הזה עם, עם רבי ינקב קמנצקי. כשאני קראתי אותו אמרתי, וואו, כזה סיפור לא משאירים לעצמי לבד, זה ממש ממש מתאים למה שכתבתי בספר שלי, שיעורים באגדות חז"ל, על יחרסמן החזיר מיער. אבל קשה מאוד להשתלב עם סיפור אחד. בסדר, אז במקרה, בגרמניה יש 80 מיליון אנשים, אז תגיד שילד אחד, בחור אחד, במקרה עשה ככה וככה וככה וככה. זה לא משכנע. אבל חוקרי שואה יספרו לכם שיש בערך 1% מהאנשים יודעים לכתוב. ואחוז אחד ממה שאנשים כותבים מודפס. ופחות מ10% מהאנשים הצליחו לשרוד את השואה. ורק מה שכתוב, מה שכתוב בספרים, רבותיי, זה פחות מ1/1,000 מהאחוז ממה שקרה שם באמת. ויש שם סיפורים מסמרי שיער מזעזעים. אבל אנחנו עכשיו לא באווירה כזאת. נכון, קצת אבלות צריך להיות על תלמידי רבי עקיבא, אבל לא, לא, אנחנו לא ביום השואה, עוד רחוקים, מתי יום השואה בעצם? כבר כן, מתקרב עוד מעט יום השואה. אז זהו, בכל אופן, יש הרבה סיפורים, אני לא רוצה לספר סיפור זה, סיפור אחר, אני רוצה ללכת על הרעיון. הרעיון הוא כזה, שפעם אחת החפץ חיים נאלץ להיפגש עם אחד מראשי הצנזור, כל יהודי שכתב ספרים היה צריך לעבור צנזורה, לראות שהוא לא מקלל את הגויים, שהוא לא אומר שהם עובדי עבודה זרה, כל מיני כאלה דברים. היה צנזורה. אז אחד מראשי הצנזורה היה יהודי מומר, שהוא יותר התלהב מהגויים מאשר מהיהודים. והוא דיבר עם החפץ חיים. יהודי שיודע ספר, מכיר את הראש, מכיר את המנטליות, הם בכוונה העמידו אחד כזה שאי אפשר יהיה לעבוד עליו. וככה תוך כדי שיחה החפץ חיים אמר, גויים להבדיל. להבדיל, הגויים. אז היהודי המומר הזה קפץ על שתי הרגליים. מה? להבדיל? למה להבדיל? כל האנשים שווים. אז אומר לו, כבודו, אנחנו אומרים כל שבוע בהבדלה, מבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין ישראל לעמים. יש הבדלים ברורים, המבדיל בין קודש לחול. אפילו חרגולים, אפילו זבובים מבדילים בין אור לחושך. נכון? אבל בין קודש לחול זה כבר לא כל כך פשוט. בין ישראל לעמים צריך לחשוב. הוא נראה אותו דבר, יש לו אוזניים, יש לו עיניים, יש לו אף, יש לו רגליים, יש לו שכל, לפעמים. אז מה ההבדל? או כאן כבר צריך ללמוד את הנושא, להבין, להכיר, להתעמק יותר. אז המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אמר המומר הזה, כבוד הרב, זו תפילה ישנה שהאנשים כתבו אותה בפולין או בפרס או או בבבל, כשהם הכירו רק את הגויים הפרימיטיביים שלא ידעו קרוא וכתוב. זה לא אקטואלי להיום. אמר לו החפץ חיים, אני לא יודע כמה אתה מאמין בתורה וכמה אתה לא מאמין בתורה, אבל כבר בתורה כתוב, ואבדיל אתכם מכל העמים והייתם לי לעם סגולה. זה כתוב בתורה, וזה פרשת השבוע, שאנחנו מצווים לא לאכול חזיר, והגויים, נניח שיש גוי טוב, גוי טוב, גוי אמיתי, ילך מחר אל הרב, וישאל אותו, הרב, אני רוצה לקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי, מותר לי לאכול חזיר? אז הרב יגיד לו, כן, למה לא? תאכל לבריאות שיהיה לך. מותר לו! יש דברים שגם לגוי אסור, לגנוב אסור לו, לשקר אסור לו, יש שבע מצוות בני נוח. לאכול חזיר זה לא אחת משבע מצוות בני נוח. ודרך אגב, זה לא נושא לעכשיו, פעם כשיהיה פסוק והבדיל בין, 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 בינכם לבין העמים, צריך להרחיב עליו יותר, אבל הגויים הם סתם שקרנים. הנוצרים לפחות. הנוצרים טוענים שאין כזה דבר עם סגולה, אלא הקדוש ברוך הוא בחר בשווה בכל העמים, והתורה שאנחנו מחזיקים בה היא אוניברסלית. היא שייכת לכל העולם. יש את הברית הישנה, שהיא כבר לא כל כך אקטואלית, ויש להם ברית חדשה, יותר אקטואלית, אפרה לפומיו, אבל ככה הם טוענים. והברית הישנה היא גם שלהם. אז למה אתם לא מניחים תפילין? כי אנחנו לא יודעים איך מניחים. נגיד להם, אנחנו היהודים כן יודעים, נלמד אתכם. אנחנו לא מאמינים לכם, אנחנו לא סומכים עליכם, אין לנו מסורת. למה אתם לא, אני יודע מה, אבל למה אתם לא אוכלים חזיר? על זה אתם לא יכולים להגיד מסורת, כולם יודעים מה זה חזיר. אז הם שקרנים. אבל זה לפי התיאוריה שלהם, שהתורה מחייבת את כל האנושות. אנחנו יודעים שהתורה ניתנה לנו ולגויים, מותר, מותר, מותר לאכול חזיר. וכתוב במפורש, אם יש צייד שהולך לאסוף, שם רשת, מחמונת, לתפוס חיות, בא למחרת לחפש מי נכנס בפנים, איזה צבי, ועוד כמה בעלי חיים, זה פרנסה. ופתאום הוא גילה ביניהם גם חזיר. הוא לא צריך לשחרר אותו, חזיר זה, אם זה חזיר בר, זה יכול להיות 100 קילו בשר, חבל עליו, שימכור אותו לגוי. אסור לכתחילה להתעסק בצייד של בעלי חיים טמאים כדי למכור לגויים, אבל אם נזדמנו לו, הוא יכול למכור לגוי, והוא לא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, כי לגוי מותר לאכול חזיר. אומר החפץ חיים לאותו גוי משומד, כתוב בתורה, ואבדיל אתכם מכל העמים. כתוב, מה אתה יכול לעשות? אמר לו, תראה, מאז העולם השתכלל, העולם הלך קדימה, זה כבר לא אותו דבר. היום אני יהודי, אבל התחברתי אליהם, כך אומר לו המומר הזה. אנחנו הגויים יותר משוכללים ממכם היהודים, אנחנו התקדמנו, ת-ת-ת-ת-ת, סיפורים. טוב, מה החפץ חיים יגיד לו? אבל יש לזה המשך. אחד התלמידים של החפץ חיים הלך פעם אחת ברחובות, שכחתי איזה ארץ, אחרי השואה. והוא רואה אותו, את היהודי הזה, את המומר הזה שעושה צנזורות, שעושה זה, הוא רואה אותו ברחוב עם חליפה, עם מגבעת, עם זקן, ממש נראה כמו חרדי. אז הוא הסתכל יותר טוב. אני יודע מי ראה אותו, הפונוביש רוב, הרב מפונוביש בכבודו ובעצמו, רב שלם יוסף כהנמן ראה אותו באמריקה. והוא שאל אותו, תגיד לי, זה אתה, אמר לו, כן, זה אני. מה קרה? אמר לו, אני אגיד לך את האמת. התחילה המלחמה, כבר אתם יודעים כולכם, הייתה מלחמה לא קלה, מאוד מאוד לא קלה. אני הסתובבתי בוורשה. לא רק חסר מעשה, ולא רק חסר בית, וחסר אוכל, אלא גם חסר אמונה בתקווה, חסר אמונה בדרך, כלום. לא ידעתי לאיפה אני הולך, מה אני עושה. חרב עליי עולמי, לא היה אכפת לי שטיפול עליי פצצה על הראש. לא היה לי מה לעשות, לא היה לי חיים. לא אישה, לא ילדים, לא משפחה, לא פרנסה, לא אוכל, לא מעמד, לא כלום. כל התיאוריה שכל כך אהבתי, את הגויים ואת הפילוסופיה שלהם, הכל התפוצץ. אבל כלום, אין לי כלום. אני ממש הרגשתי את עצמי כמו תינוק בן יומו, מנותק, באף מקום. ופתאום הפצצות. אנגליה או גרמניה פוצצה שם את ורשה. פוצצים מן האוויר, פצצות חזקות נורא, פצצה, כולם מחפשים מקלט. הבית הראשון שהזדמן לי היה בית כנסת. אני חושב שמגיל 13 הרגל שלי לא דרכה בכף רגלו של בית כנסת. לא עברה את הסף. נכנסתי. כאילו שזה יעזור, פצצה נופלת על בית הכנסת, אז הוא הופך להיות אי חרבות. אבל יש הרגשת ביטחון, יש קירות מסביב. ליתר ביטחון, נכנסתי מתחת ספסל כבד, שולחן כבד מעץ גדול כזה, עם מפול איזה רסיס, שהשולחן יעצור אותו. וככה אני עומד מקובץ כמו אכבר, מתחת השולחן בבית כנסת, פוחד מכל הבומבות, היו כאלה רעשים, שאי אפשר היה לשמוע כלום. עד שלאט לאט המטוסים התרחקו, וחזר השקט, ואז אני פתאום שומע זמזום, על ידי אני שומע זמזום, אני מסובב את הראש, השולחן שעל ידי, גם הוא כזה כבד, מתחת השולחן יושבים שני בחורי ישיבה, ולומדים, הם ממשיכים את החברותה, בדיוק את מה שהם עשו למעלה, על השולחן, לפני הפצצות, הם ירדו למטה, יושבים על הברכיים, וממשיכים לדון במה שלאחד מהם היה גמרא על הברכיים, מתחילים לקרוא ולהסביר ולקרוא ולהסביר, ואני ישבתי והסתכלתי, אני לא ידעתי אם לבכות או, 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 או מה, אבל אני גיליתי עולם חדש. פתאום גיליתי שהיהודים זה לא רק משהו שהוא אמיתי, אלא זה גם משהו שהוא נצח. זה לא רק שכאן האמת, אלא כאן הנצח. תראה, הם נמצאים בתוך הבית שלהם, על השולחן, מתחת השולחן, עם הפצצות, בלי הפצצות. יש כאן איזה משהו שאני כמו טיפש נלחמתי בו, נלחמתי באמת, נלחמתי בחיים, נלחמתי בעצמי, נלחמתי בהורים שלי, נלחמתי בקדוש ברוך הוא. לא יכולתי לעשות את זה, לא ידעתי מה אני עושה, לא ידעתי לאיפה אני הולך. ברוך השם, שרדתי את המלחמה, עברתי לאמריקה, חיפשתי שם איזה קהילה, התחברתי לקהילה, והיום ברוך השם, אני שומר תורה ומצוות ויש לי אישה וילדים בישיבה, והכל ברוך השם, הכל על תרת הקודש. מי יחזיר אותו בתשובה? הבחורים האלה? הם אפילו לא ידעו שהוא גוי, הם לא ידעו שהוא חילוני, הם לא ידעו שהוא אנטי-יהודי. האפס, התוהו, כשיורדים עד למטה, עד שאין לאיפה להמשיך לרדת, משם מתחילים לעלות. מי מוריד אותנו? השם ירחם, לפעמים זה בטוב, לפעמים זה ברע. אז שם החזיר עשה את זה. אבל רבותיי, השבוע, כבר לא השבוע, כבר יותר מחודש, אנחנו גם נמצאים במצב כזה, אנחנו עכשיו נמצאים עם עצמנו לבד. יש לנו את הכתר, את הקורונה, כבר שמענו עליו המון הסברים, אין לי הרבה מה להוסיף על זה חוץ ממה ששמענו כולנו, אבל אני רק רוצה לגעת בכמה נקודות קטנטנות שאני בטוח שהדרשה הזאת לא תהיה אקטואלית בעוד כמה ימים או בעוד כמה שבועות. פתאום נכנסנו לתוך עצמנו, לא פוחדים מאף אחד. אני אתן לכם את זה אולי עם המחשה, כדי שנבין על מה אני מדבר. יש פסוק בתהילים, על גבי חרשו חורשים, העריכו למעניתם. אני חוזר, מכירים את הפסוק הזה כולם, על גבי חרשו חורשים, העריכו למעניתם. מה היה הסיפור? היו ניסים, בארץ מצרים היו ניסים. איזה ניסים? הרבה ניסים, תחת התפוח עוררתי, הגמרא מסכת סוטה, מרחיבה הרבה, שהאימהות לא יכלו ללדת בבית, אז הם ילדו מחוץ לשדה, והתינוקות היו נבלעים בתוך האדמה, ומלאכים הביאו להם עיגול של דבילה ועיגול של דבש. כולם מכירים את הסיפורים, סיפורים יפים, סיפורים דרמטיים. והמצרים פתאום קלטו ששם בין העשבים יש ילדים יהודים. הלכו לחפש אותם, נבלעו בתוך האדמה. מה עשו המצרים? הביאו מחרשות. רבותיי, אתם מכירים שויטה יותר גדול מזה? אתה משוגע? אם אתה רואה שקרה כאן נס, והילד נכנס לתוך האדמה כאילו בלע אותו האדמה, אז אתה עכשיו הולך להילחם נגד ניסים? אתם שמעתם על דון קישוט, נכון? שהולך להילחם נגד תחנות רוח. זה פי מיליון יותר מדון קישוט, הוא הולך להילחם נגד השמש, הוא לוקח דלי, שופך מים על השמש, לחבות אותה. מה זה? משוגעים. אלא מים. המצרים היו גאוותנים. שליטה על הטבע. מה הפירוש? מה זה נס? אנחנו נחרוש. אז הילדים נכנסו יותר עמוק. מה עשו המצרים? העריכו למעניתם. מענית זה המחרשה. המחרשה שחורשת מענית באדמה. העריכו, הביאו מחרשה יותר גדולה, מחרשה באורך מטר. מחרשה באורך מטר צריך לרתום לעשרה שברים. מחרשה להב, הלהב עמוק בתוך האדמה, צריך להב מברזל. אז הילדים הלכו יותר עמוק. אז מה הבעיה? הם הביאו מחרשה גדולה, כמו בנייני ישראלי, בתל אביב. וואו, בשביל כזו מחרשה שתחרוש עומק 80 או 100 מטר בתוך האדמה, צריך לקשור צי של איזה, אני יודע מה, 40-50 אלף שברים. מה הבעיה? אנחנו המצרים נראה לקדוש ברוך הוא מי הבעל הבית בעולם. אם יצטרכו פצצת אטום, נביא אטום. אם יצטרכו 100 אטומים, נביא 100 אטום. נצטרך לרתום 50 אלף קרונות, 50 אלף קטרים, 50 אלף, לא יודע, מיליארד כוח סוס, אנחנו נעשה את זה. או, אומר להם הקדוש ברוך הוא, איזה יופי, אתם בטח חושבים שנגד 50 אלף, 500 אלף, 50 מיליון שברים, אני אביא לכם 700 מיליון שברים, אני אביא לכם גרגיר חלבון, גרגיר חלבון, לא יודע איך יקראו לו, בתורה קוראים לו דבר, גרגיר חלבון כזה, שמיליארד כאלה יכולים להיכנס בתוך מילימטר אחד מרובע, קטן, עושים נקודה עם העיפרון, בתוך הנקודה עם העיפרון הזה אני מביא, יש מיליון גרגירים. גרגיר אחד כזה אני אשים על הזנב של שור אחד, ואני משתק את כל מצרים. את כל מצרים אני משתק. רבותיי, בואו לא נשכח שכפר קטן, כפר פרימיטיבי פשוט כזה של כמה גלידים באוסטרליה או בנערות אמזונס או עמוק בתוך אפריקה, כפר קטן מסתדרים בלי חשמל, בלי מכוניות, בלי משאבות, סוחבים על הגב את העצים שמקוששים ביער, אם יש חמור, שמים על החמור, אם אין חמור, מסתדרים בלי חמור, השירותים הם מחוץ לבית, המים הם במעיין או בנחל או בזה או על יד הבית, חיים את החיים שלהם. אבל עיר גדולה אי אפשר ככה לנהל. עיר גדולה חייבת להיות מתוכננת היטב, כבישים רחבים, הרבה אספקה, הרבה שינוע, להביא אוכל, לסלק את הלכלוך, להביא רופאים, להביא חולים, להביא בתי חולים, להביא קופת חולים, להביא משטרות, עיר גדולה. מצרים הייתה בנויה כמו ניו יורק, עיר גדולה ענקית. כל השינוע, כל השינוע של מצרים היה על ידי שברים. יש אפילו היום ציורי מערות במצרים, שיש עגלות ענקיות שרתומות ל-12 שברים. אלישע כתוב בתנך שהוא חרש עם מחרשה שקשורה לצמד 12 שברים. היו כאלה עגלות ענק. ועשרות אלפים כבישים של דו סיטרי, נוסעים וחוזרים, נוסעים וחוזרים, הכל עם שברים. ואם זה הביאו אוכל, אם זה פתחו את החנויות, אם זה פתחו, הכל, 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 הכל היה עם השברים שהביאו לתוך הערים הגדולות והוציאו מהערים הגדולות. בעיר הגדולה אי אפשר לגדל תרנגולות, אי אפשר לגדל עיזים, אי אפשר לגדל חסה, אי אפשר לגדל ירקות. בעיר הגדולה אנשים גרים צפוף, 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 את הכל צריך להביא בחוץ. ופתאום מביאים להם דבר, קורונה, גרגיר קטן שרואים אותו במיקרוסקופ. המצרים הגיבורים, הם הולכים לחרוש, למצוא איפה יש ילד יהודי. לא מצאת, לוקחים מחרשה יותר גדולה. מחרשה, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יביא לך מחרשה גדולה כמו כל בושה, כמו מגדלי ישראלי? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא, איך אומר ישעיהו הנביא, אכן אתה אל מסתתר. הקדוש ברוך הוא יכול לסחוב את כל העולם באף, לאיפה? הביתה שלכם. כל אחד שב בבית שלך. יש לך אישה? תכיר אותה. תכיר אותה! יש לך ילדים? שב איתם על הרצפה, צחק קצת. תעשה תורנות. חני עכשיו תורך, עכשיו ברכה, עכשיו יצחקי, עכשיו לאלה. כך, תהיה גננת קצת. אתה פתאום תגלה, איך אומרים אצלי הנכדים, אנחנו לא, שהקורונה תיגמר, אבל הבית ספר לא צריך לחזור. נחמד בבית. נכון, בית קטן עם הרבה ילדים קצת קשה, אבל איך אמר פעם אחד, מי אמר, כולם אמרו את זה בעצם, מה זה קשה? רק דברים קשים הקדוש ברוך הוא מטיל עלינו. דברים קלים מטילים על חתולים. מי צריך דברים קלים? אז זהו רבותיי. קושי, קושי נועד במיוחד, במיוחד כדי להתמודד איתו, כדי להתגבר עליו, וכדי להבין שאנחנו בעצם בגלות וצריכים את הישועה. אם המצב היה ממשיך כמו שהיה לפני חודשיים, כמו לפני שלושה חודשים, ועוד יותר משוכלל, אני גר בקריית ספר. קריית ספר זה בדיוק המסלול של המטוסים שנוחתים בשדה התעופה. יש עוד מסלול אחד מעל ראשון לציון, אני יודע. רבותיי, אני לא מגזים, בין 2 בצהריים ל-7 בערב או 8 בערב, כל 20 שניות מטוס. כל 20 שניות מטוס. כל 20 שניות מטוס. לא כולם ג'מבויים, לא בכולם יש 700 אנשים, אבל 150 אנשים או 200 אנשים או 300 אנשים יש בכל מטוס. כל 20 שניות, 6 מטוס, לא, 3 מטוסים בשעה, ב-6 שעות, 30 מטוסים או 40 מטוסים במשך אחרי צהריים אחד קצר. כל הזמן, כל, מה פתאום? איזה שטויות, כל 20 שניות מטוס, כל 3 בדקה, 60 דקות, 180 בשעה, 1,000 מטוסים. 1,000 מטוסים במשך יום, או 600 או 700, לא חשבנתי בדיוק, אבל בלי שום פרופורציה, מאות אלפים. ואם הכל היה בסדר, שקט, זה היה הפך להיות כפול, היו עושים עוד מסלול, ועוד, 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 ועוד שרבולים, ועוד, ועוד, ועוד. בית משוגעים, אני לא אומר, זה חייב להימשך, אי אפשר לסגור את זה. אבל אם אנחנו סוגרים את זה לשבועיים, או לחודש, אולי אפילו ליותר או לפחות, זה לא חשוב, אז אנחנו נשאר עם התובנות. לא צריך שנהיה סגורים כל החיים כמו עכברים בתוך החורים שלהם. לא, בכלל לא. אבל אם אנחנו נהיה סגורים 7 ימים, 8 ימים, חודש, חודשיים, לא יודע, זה ייגמר בעזרת השם בקרוב, התובנות תישארנה. אנחנו פתאום נראה פרופורציות. לא כובשים את העולם, לא כל 20 שניות מטוס, יש כאן שקט, חוץ מהמטוסי תובלה שהביאו ביצים בערב יום טוב, ואחר כך עוד איזה מטוס תובלה שהביאו עוד, לא יודע, מסכות הגנה על הפנים, שום דבר, שקט. הרעש יחזור, החיים יחזרו, הפרנסה תחזור, הכל יחזור, אבל משהו בראש יישאר, משהו חיובי. זה הרעיון, עם זה התחלתי, עם זה אני מסיים, זה הרעיון של ייסורים. ייסורים לא נועדו כדי שנתייסר, אלא כדי שנעבור אותם ונזכור אותם. נזכור אותם, נזכור שהיה לנו רע אחרי השואה, החיים לא חזרו להיות כמו שהיו לפני השואה, אנשים הבינו, כל כך התלהבנו, הגויים עשו, אמרו קשקוש מקושקש. היום אנחנו מתחילים להתלהב מהמחרשות הענקיות של המצרים. איזה מחרשות ענקיות, המצרים היום זה אמריקה, לא חשוב, מחרשות אטום, שום דבר, קורונצ'יק אחד קטן 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 שם את כולם בפרופורציה. הקורונצ'יק הזה כבר יכול להסתלק, הבנו אותך, ראינו, תפסנו, הפנמנו, אתה מיותר, לך מפה. וכך בכל דבר ודבר, מה אני רוצה לסיים לכולנו רבותיי? נו, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. איזה שבת, שבת כל אחד במדרגות שלו, בחדר שלו, במרפסת שלו. אתם יודעים, במחזור כתוב, כשאבא יחוזר מבית הכנסת, להתחיל, מה נשתנה, להתחיל קדש ורוחץ. אז במחזורים של השנה, בגדות של פסח, היה צריך להיות כתוב, כשאבא חוזר מהמרפסת. אז זהו, אז אבא חוזר מהמרפסת, ואנחנו נעשה שולם עליכם, המלאכים ליוו אותנו, וימשיכו ללוות אותנו, והשבת קודש תיתן עלינו מהברכות שלה. ומה שעוד אני רוצה לומר לכולם רבותיי, התגעגעתי אליכם כמעט, אני יודע מה, חצי שנה? הנה, חזרנו, שיהיה לכולנו לכולנו שבת שלום ומבורכת, שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל